לא לשכוח הערב, יש הצבעה חשובה מאוד בנושא המיטה בכפר. אני חושב חשוב מאוד ללכת להצביע, לא לעבור בסדר היום ולעצום את העיניים על דברים חשובים כאלה משבע עד עשר. מכילה מכבודכם על כל הזמן שלא הייתי, תקופה קצת מורכבת, אבל בעזרת השם מנסים לחזור לשגרה. לכן חשבתי לנכון גם כן לקיים את השיעור הזה, שבדרך כלל אנחנו מקיימים כל שנה, לא לבטל ולאט לאט לחזור לשיעורים בעזרת השם, עם המצב הבריאותי שלי מאפשר לי בעזרת השם. מזל טוב לשרון, ותודה על כל הסמסים והדיבורים, גם שלא יכולתי לקבל את האנשים שהגיעו, אבל אני מודה לכם מאוד. היום הזה, יום י"ז בתמוז, יום מאוד מאוד מרכזי בלוח השנה. הוא יום של מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם כולו, דרך הצינור של עם ישראל. המפגש הזה הוא לא פשוט, הוא מפגש בין המוחלט לבין העולם החומרי הבלתי יציב. והמפגש בין שני הדברים האלה, בין המוחלט לבין עולם החומר, זה מה שגרם לשבירה. אנחנו נראה שהשבירה הזאת יכולה להתפרש כדבר שלילי, אבל בהחלט אפשר לתפוס אותה כדבר חיובי מאוד, ולראות אותה, את אותה שבירה, כהתפרטות של השלם אל תוך פרטי המציאות.
מה זה המוחלט?
המוחלט זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ביום הזה בעצם חודר לעולמנו בדמות הלוחות. לא לשכוח שהלוחות ניתנו בי"ז בתמוז, אלא שכדי שהדבר הזה יפעל, אז הוא צריך במרכאות להשוות את הצורה המוחלטת העליונה שלו למציאות של העולם שלנו, כלומר לעולם של פרטים. וזה גם סימן לשבירת הלוחות. זאת אומרת שההוויה, שם ההוויה ההפוך שראינו בראש חודש תמוז שמופיע, כן, ההוויה הזאת שמופיעה בעולם שלנו בצורה הפוכה בחודש תמוז, היא סוד ההיעלמות הזאת, סוד ההתלבשות, כלומר העלם, בתוך עולם שמחסה, לא מראה את הקדוש ברוך הוא. החל מאותו רגע יש מין שקט אלוהי, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבר במרכאות, בדמות הלוחות, יש שקט אלוהי שמאפשר בעצם את תחילת הפעלת האנושות. כמו שקרה ביום השישי לבריאה, שהקדוש ברוך הוא ביום השבת שבת, וברגע שהוא שובת, הוא בעצם נותן את המעבר, הוא מעביר את היוזמה של תיקון העולם לאנושות. אז כל פעם שיש מין שקט אלוהי, מצד אחד זה נראה לנו כדבר מפחיד, כי לכאורה אין קשר, אבל זה לא נכון. השקט האלוהי הזה דווקא מאפשר התחלות ביתר סט של האנושות. בראש ובראשונה של עם ישראל, שהוא הדגל של התיווך הזה בין העליון לבין עולם הזה. ולכן לא לשכוח שנתינת הלוחות לפני כל מה שקרה ביום הזה, בי"ז בתמוז, קודם כל הקדוש ברוך הוא יוזם את נתינת הלוחות הראשונים ביום הזה. זאת אומרת שדה פקטו הקדוש ברוך הוא מעביר את הסמכות, כן, לתיקון העולם בידיים של עם ישראל. זה מה שהוא נותן לנו. לא לקחת את הדברים בפחות מזה. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את השמיים לידיים שלנו. וגם אם הלוחות נשברו, זה לא מבטל כהוא זה את נתינתם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חפץ בנתינת הלוחות, הוא היה עושה זאת כשמשה היה למעלה. הקדוש ברוך הוא מאפשר למשה לרדת עם הלוחות ומאפשר לו לשבור אותם, כאילו לומר תן אותם, אפילו שבורות, אפילו שבורים תן אותם לעולם הזה. ולכן צריך להבין שיש רצון אלוהי והוא נשאר, שיהיה קשר ביום הזה בין העולמות העליונים לבין העולם הזה. והמגמה צריכה להיות ברורה, להעביר את כל משקל הקדושה מהשמיים לארץ. כל זה כדי שישראל למטה יוביל, העם יוביל את האנושות בדרכי השם, יוביל את האנושות במוסר השם, יוביל את האנושות בערכי השמיים, בערכי הקדוש ברוך הוא. והיום הזה שמר את תכונתו, הוא לא איבד אותה. הוא שמר את תכונתו הפנימית, היסודית, כפי שהקדוש ברוך הוא תכנת את היום הזה כבר מששת ימי בראשית. ולכן עודנו מתפקד היום הזה באותה מגמה. אני רק רוצה להזכיר לכם שבמישור המטאפיזי הזמן זה רק תהליכים, תהליכי שרשרת של סיבה ותוצאה. אין זמן בעולמות שלמעלה מן העולם הזה. אז איך מגדירים את המושג של זמן? אלא שרשרת של סיבות ותוצאות. ולכן הזמן שאנחנו מציינים כאן בעולם שלנו, כן, כי"ז בתמוז, נשאר ופועל עדיין בצורתו הקמאית, להיות יום של מפגש, ציר שמפגיש בין העולמות, עם האנרגיה המיוחדת שעוברת לעולמנו דרך אותה נקודה, דרך אותו צינור, כן, הנקרא זמן, ובספציפי י' ז' בתמוז. ולכן הקדוש ברוך הוא ביום הזה מעביר לנו את הסמכות שלו, כן, כדי שאנחנו נטפל בתיקון העולם. אז אם זה כל כך חיובי, כל מה שאני מנסה להסביר כאן, אז למה אנחנו מתייחסים ליום הזה כאל יום של אבל, של צור, של בכי, של צער? אז התשובה היא פשוטה. דווקא בגלל הפער בין האידאל הגדול של היום הזה, כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותו עדיין, לבין היכולת של העולם להכיל את הכוחות שיש ביום הזה. הפער הזה בין הרצוי לבין המצוי, זה מה שגורם את המשבר, זה מה שגורם את השבירה. במילים פשוטות, כגודל הציפייה, כך גודל המשבר, כך גודל האכזבה, כשהדברים לא פועלים כראוי. אבל בכל זאת הדבר הזה מוכיח שהקדוש ברוך הוא לא ויתר על היום הזה, לא ויתר על האיכות הזאת, והוא עדיין בציפייה, כן, שהצינור הזה יתחיל לפעול כראוי, כן, בזמן בעצם יהפוך את הימים מצער לשמחה. כלומר, אנחנו צריכים ליישם את כל מה שגנוז בתוך היום הזה ולהתחיל להפעיל את זה. אז אנחנו ניגש לטקסט שכתבתי בשביל להבין קצת איך הדברים האלה צריכים להיות מיושמים. המשנה במסכת תענית מתארת מספר משברים שחלו כולם, כן? בי"ז בתמוז לאורך ההיסטוריה של עם ישראל. כלומר, יש איזה מין מנטרה שחוזרת באותו יום, ויש כל מיני אירועים, ורק חלק מהם, ולא סתם, המשנה מונה את מה שהיא מונה, וגם הסדר שבה הדברים נמנים הם לא אקראי. הסדר הזה הוא סדר אמיתי, והמשנה, כלומר חכמים, רוצים להעביר לנו מסר למה זה קודם לזה וזה קודם לזה בתיאור של מה שקרה בי"ז בתמוז. אז אני לא אגש לכל הנקודות בכוונה תחילה, אבל אני רוצה לעסוק במה שכבר התחלנו בשבירה הזאת של הלוחות, וזה הדבר הראשון שחכמים מזכירים, כן, בתוך האירועים האלה. הראשון מביניהם הוא שבירת הלוחות האלוהיים. עכשיו תשימו לב, אני רוצה להדגיש כאן משהו מאוד חשוב, שהיו כתובים באצבע אלוהים, ועליהם נאמר מעשה אלוהים המה. כלומר, הכל אלוהי כאן. והאלוהי הזה נשבר. שאלה פשוטה, האם ייתכן משפר באלוהות? הרי זה מה שקורה. זה לא חומר שבא מהעולם הזה, טקסט שמישהו כתב כאן, והלוחות, לוחות אלוהים, והמכתב, מכתב אלוהי חרות על הלוחות. הכל אלוהי. האם ייתכן סדק במוחלט הזה? שבירה זו, קודם כל לענייננו, מהווה בעצם אב טיפוס לכל המשברים הקיימים בפוטנציאל במציאות. כלומר, כל מה שקורה, כל מה שיקרה, לאורך כל ההיסטוריה, ולאו דווקא ביום הזה, בכל התחומים בחיים, אם בכלל ואם בפרט, הכל מתחיל מהמשבר הראשוני הזה של שבירת הלוחות. זה פתח את הפתח לכל המשברים האפשריים הפוטנציאליים במציאות כולה. אז אני חייב לעסוק בדבר הזה ברצינות ולשאול את השאלה, אלא שקודם לכן יש להבין מה ששאלנו קודם, כיצד תיתכן בכלל שבירה בערכים שמימיים? איך אפשר להבין דבר כזה? מה, הקדוש ברוך הוא נשבר? משהו ממנו יכול להישבר? איך יעלה על הדעת שמעשה אלוהי כדוגמת הלוחות יישבר? שאלה שמתחייבת. ומה באה השבירה הזו ללמדנו, אם כבר היא קורית? זאת ועוד, בשעת משבר מתעוררות באדם ספקות בענייני אמונה. אז גם זה צריך לקחת בחשבון. הקדוש ברוך הוא יודע שאחרי המשבר הראשון הזה של כל ההיסטוריה, ואחריו יבואו אין ספור משברים, כל פעם משבר כזה יכול לגרום לספק אצל האדם, ספק באמונה, וקשה לו להאמין, לאדם, כן, שהמצב שהוא חווה כעת קשור איכשהו לערכי הנצח. גם המשבר שאני נמצא בו כעת זה קשור לערכי הנצח? תעזוב אותי, נו. ערכי הנצח זה דברים אלוהיים שנמצאים במקביל, בעולם גבוה, ופה אנחנו בזבל. גם המשברים הקטנים האלה, בכלל ובפרט, קשורים לנצח? האם גם לנצח יש חלק במציאות הרע? שאלות חשובות מאוד, עקרוניות מאוד. מה, גם הנצח שייך לזה? לכל המשברים האלה? לכל המציאות של הרע בכלל בעולם? האם המשברים הקשים של החיים הם בעלי משמעות? עוד שאלה. בתוך השאלות, עוד שאלה. כי אם אתה אומר לי שיש קשר לנצח, זאת אומרת שגם המשבר הזה הוא בעל משמעות. זאת אומרת שאין שום מצב במציאות שהוא חסר משמעות. אין דבר כזה. כי אם לא, אתה כאילו דוחה את מציאות ההשגחה האלוהית מאותו מקום, מאותה נקודה. זה כבר כפירה. זו כבר כפירה בממלא כל אלמין וסובב כל אלמין לאתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. אז איך אתה אומר לי שדווקא בנקודה הזאת הספציפית של הכאב הפרטי או הכללי שלך או הציבורי, לא חשובה איך. הקדוש ברוך הוא לא נמצא. עד שהם תופסים מקום בסדרו של עולם. את הקושי הזה הבינו חז"ל וקבעו את הכלל הידוע במסכת ברכות דף נון דלת, שיש לברך על הרעה מעין הטובה. דבר מאוד קשה. חז"ל קובעים לנו כאן הלכה שצריך לברך ברכה גם על הדברים הרעים. מה יכול להיות הרע הגדול ביותר? העלמות המציאות, מוות. וצריך לברך על מת. צריך לברך על המוות. ברוך דיין האמת. מה זה אומר? זה אומר שחכמים בחוכמתם הגדולה רוצים בכוונה להכניס, לערב את הקדוש ברוך הוא גם בבית האבל. גם במקום שיש בו צער מכניסים את הקדוש ברוך הוא לסיפור. במקום שאתה אמרת יש הכל פה חוץ מהקדוש ברוך הוא, באים ומכריחים אותך לברך ברכה ולהזכיר את שם השם. מה הולך פה? ברכה זו עניינה פנימי מאוד, והיא באה להשיב לאדם את הוודאות שמציאות השם פועלת גם במצבים הקשים ביותר שלכם. לכן אתה חייב לברך גם שם. ועל כן קבעו את נוסח הברכה ברוך דיין האמת. כלומר, קודם כל ברוך, שלמדנו כבר במקומות רבים שזה קשר, מלשון להבריך. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה קשור גם למצב הנוכחי, גם למשבר הנוכחי. דיין, כלומר אתה פועל בהשגחה מאוד מאוד מיוחדת על העולם, כמו דיין שחייב לבדוק את הכל, והאמת. כלומר, שום דבר לא יוצא מההשגחה שלך, מהשליטה שלך, ואוי ואבוי, מישהו מאיתנו יחשוב לרגע אחד שדווקא בנקודה ספציפית כזאת או אחרת, הקדוש ברוך הוא לא קיים. אוי ואבוי. באים חכמים מיד והולכים לקצה לזמן של מוות וקובעים שם ברכה ברוך דיין האמת. המשברים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, ואשר על כן גם הם נמצאים במערכת הגדולה של הקודש. זה קשה מאוד לבן אדם להבין. הוא חושב שרק כשהדברים נראים, כשהדברים טובים, כשהדברים אלוהים, כי מה זה אלוהים? זה אמור להיות דברים טובים. איך יכול להיות שאנטיתזה לאלוהות כמו מוות, גם היא חלק מהאלוהות, שהיא אינסוף? ברכה זו באה להזכיר ולהמחיש את ההשגחה העליונה הפועלת באופן רציף על כל רובדי המציאות. זאת אומרת, זה אפילו רגע אחד לא מפסיק. החולשות הן רק אצלנו, אבל אצלו התברך אין הפסק. כי אם היה הפסק הוא לא היה אלוהי, ואם הוא לא אלוהי הוא לא אינסופי, ואם הוא לא אינסופי, אז אני לא מתפלל אליו. מה יש לי לעשות עם איזה אלוהים קטן? אני מתפלל, אני מתייחס, אני מאמין רק באינסוף ברוך הוא. אני לא מאמין באלוהים אחרים, קטנים, יותר מזה. פחות מאינסוף לא מעניין אותי. עצם הברכה מעיד על המצאותו של הקדוש ברוך הוא בכל. וזוהי גם נחמה גדולה לדעת בוודאות שקיימת משמעות עמוקה לכל המשברים שאנו עוברים בכלל ובפרט. אתם מבינים למה חכמים קובעים לנו לברך? זה לא סתם להגיד עוד איזה ברכה, על כל דבר מצאו לנו איזה ברכה, כדי לעשות אותנו דתיים בכל החלקים של המציאות. לא. ברכה זה דבר מאוד חשוב. זה מחדיר את מציאות השם גם בריק שעכשיו נוצר. ברכה הזו קובעת ברמז שאין פינה במציאות שאינה נתונה תחת השליטה האלוהית הבלעדית, ואת האמונה שאין מקום פנוי ממנו יתברך, כדברי הזוהר הקדוש, שהוא יתברך סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. לכן חייב להבין את הדברים האלה, אנחנו חייבים לשנן אותם, להזכיר לעצמנו את הדברים האלה כל שנה מחדש, ואפילו כמה פעמים בשנה. ובמיוחד בימים האלה, המאוד מאוד מורכבים, של י' ז' בתמוז, של תשעה באב, ימים של משבר לאומי כל כך גדול, כי מדובר במשבר לאומי רבותיי. ואיך אנחנו מתמודדים ואיך אנחנו מתקנים את זה לעתיד לבוא. שבירת הלוחות בי"ז בתמוז הוכיחה פעם אחת ולתמיד שקיים רצון אלוהי ברור לשותפות מלאה של השמיים במשברים של ישראל בעולם הזה. פלא פלאות. כלומר, אתם נשברים, גם אני נשבר איתכם. לא כדי להראות לכם שאני חלש, אלא כדי להראות לכם שאני שותף במשברים שלכם ודואג לזה. גם אם אצלי זה לא עושה כלום במבט הקוסמי העליון, בוודאי שאצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי, אבל ביחס, בגילוי שלו, יש. שבירת הלוחות היא בעצם עדות נאמנה לדאגתו העליונה לגורלם של ישראל, והוא יתברך מזדהה עם כאבם ומגלה זאת בדמות הסדק שהוא מאפשר בקומת הגילוי. הסדק הזה הוא כמובן שבירת הלוחות, והוא יוליד את כל הסדקים ואת המשברים של כל ההיסטוריה במשך כל ההיסטוריה הארוכה והמאוד מאוד מאוד מורכבת ועשירה של עם ישראל.
ההתייחסות כאן היא, כך נראה לי, להסתר פנים, אבל לא להסתר פנים גדול, אלא לחצי להסתר פנים. כי הקב"ה לא יכול להסתיר פניו בצורה מלאה. כלומר, אם אני לוקח את הפנים של הראש של השכינה, אז חצי הסתר פנים. האם זה נכון?
אני לא מדבר כאן על הסתר פנים, אני דווקא מדבר על גילוי. בי"ז בתמוז הקב"ה מתגלה לעולם הזה. עם לוחות ראשונים, אלוהים, אי אפשר יותר גדול מזה, אי אפשר. אין גילוי יותר גדול מהיום הזה, יותר גדול ממתן תורה שחגגנו לפני כמה שבועות. כי שם זה כבר, זה רק קולות, זה רק דיבורים. פה אנחנו מקבלים חומר, שאני אפילו לא יודע מה זה, חומר אלוהים. אתם ראיתם פעם חומר אלוהים? והלוחות, לוחות אלוהים. אני לא יודע מה זה. אז חז"ל מתחילים להסביר לנו שזה חומר מיוחד של סנפיריון וכל מיני דברים, אני לא יודע מה זה, לא מבין. זה גילוי פנים בעוצמה הגדולה ביותר שאפשרית ביחס לבן אנוש. עצם זה שאנחנו לא יכולים להכיל את זה, אחרי זה גורם למשהו אחר, אבל נתייחס גם לזה. במסכת טענית, עכשיו תראו מה קורה פה, ואני רוצה להוכיח את השותפות הזאת בצורה מאוד 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 ציורית, עד כדי המחשה כל כך גדולה שבחיים לא ראיתם דבר כזה. במסכת טענית, דף דלת עמוד ב', מלמד את המשנה בין היתר, ב-17 בתמוז הופקעה העיר. אמרתי לכם שקרו הרבה דברים. לא באותה שנה, במשך כל הדורות. כן, אפשר להוסיף לרשימה גירוש היהודים מגוש קטיף, כן? אלא שקריאה פשוטה בתנך, אז אני ילד נאמן לדברי הנביאים, לדברי המשנה, אבל זה לא מספיק לי, אני קורא את המשנה ואני רוצה לראות מה כתוב בפסוק. אז פתחתי את הפסוק. בקריאה פשוטה בתנך, בשלושה מקומות שונים, הובילה אותי, כן? ומובילה למסקנה אחת פשוטה למדעי הקובעת שתאריך זה אינו מדויק. כלומר, מישהו פה מבלבל לי את המוח. מה שכתוב במשנה, זה לא מה שכתוב בנביא, סליחה. הרי בנביא ירמיה, ואני מביא עכשיו את המקור, נון בית וו זין, ובפרק למד תת עמוד בית, ועוד מקום השלישי, בספר מלאכים בית כף ה' ג' ד', כתוב בפירוש, בחודש הרביעי, כלומר, תמוז, בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר, ותיבקע העיר. כלומר, מתי יש בקיעת העיר? בתשעה לחודש. בתת בתמוז. מה חכמים במשנה באים ומבלבלים לי את המספרים וקובעים לי שזה בי"ז בתמוז? למה אתם צמים היום בכלל? אתם באיחור של שבוע? והשאלות המתבקשות, איך ייתכן הבדל בין דברי הנביא לבין מה שהתרחש במציאות? כלומר, אני עכשיו הולך לראשון, כי מי קודם למי, הנביא או המשנה? הנביא. כלומר, אם המשנה קובעת שזה בי"ז בתמוז, זאת אומרת שהמשנה אומרת שהנביא קצת התבלבל, אני חייב לומר את זה, ולא הפוך, שהנביא צודק והמשנה לא, כי המשנה באה אחרי זה, היא באה כאילו לתקן את מה שקרה אצל הנביא.
וזה לא אומר שהוא טועה, יכול להיות שבתת בתמוז מבחינת החומר העיר נבקעה באמת, אבל משהו אחר, רוחני יותר, לא, קרה שבוע
לא,
אחרי.
לא, אנחנו מדברים בפשט.
בפשט, בפיזי,
בפשט, בפשט, החומות. בפיזי, בחומות. ותכף נראה איך הגמרא מתמודדת עם הבעיה הזאת. מדוע אומר הנביא שירושלים הובקעה בתשעה בתמוז? בעוד שמדברי המשנה המציינת את התאריך המדויק שאנחנו צמים בו היום, היה זה בי"ז בתמוז, והעובדה שאנו צמים ביום י"ז בתמוז ולא בתשעה בו. איך תיתכן טעות בנבואה? אוי ואבוי. אם הנביא מתבלבל, אז חלט, נגמר. לא חשוב, אנחנו מציינים פה, בסדר. אבל פה אני עכשיו עומד על נקודה של טעות. אני לא יכול לתת לזה לעבור. מה, יכול להיות שנביא מתבלבל? כן. הנה. איך תיתכן טעות בנבואה? אין בית מדרש בלי חידוש. והרי זהו דבר השם. דבר השם! קדוש ברוך הוא המתגלה דרך פיו של הנביא, וכי הקדוש ברוך הוא התבלבל? כלומר, עכשיו אני כבר לא מדבר על הנביא. אני מדבר כי הנביא מה הוא? סך הכל. מדיום. רק צינור. תראו מה קורה. הלכתי ובדקתי בתלמוד. בתלמוד בבלי, במסכת תענית דף כ"ח עמוד ב', ישנו אכן ניסיון ליישב, אתם יודעים, הגמרא ככה קשה.
לא
אז יש ניסיון ליישב את הסתירה בין התאריכים, ושם נאמר, בראשונה, כלומר בבית ראשון, הובקעה העיר בתשעה לחודש, תמוז, ואילו בשנייה, כלומר בבית שני, אז הובקעה העיר בי' זין בתמוז, וחכמים בעצם התעסקו רק בבית השני, כי הוא קרוב אלינו. דחוק. וחזל קבעו את התאריך, תאריך הצום, לפי מה שהראה בחורבן הבית השני, שהוא קרוב יותר לזמננו. כאשר על כן אנו צמים היום בי"ז בתמוז דווקא, ולא בתשעה בתמוז. אז זה לא סיפק אותי. הלכתי לראות אם יש משהו בירושלים. אלא שלאומה דברי התלמוד הבבלי, בא התלמוד הירושלמי במסכת תענית דף דלת הלכה ה, ומחדש דבר מדהים בשם רבי תנחום בר חנילאי, שאומר בפירוש קלקול חשבונות יש כאן. שימו לב, חכמי ישראל אומרים שמישהו כאן התבלבל, משהו כאן התקלקל. הם לא אומרים שאנחנו טועים, שאנחנו צמים ביום הזה, לא. הם אומרים ברמז, כן, בעדינות, שאפילו אצל הקדוש ברוך הוא קרה שם בלבול בחשבונות, ותכף נראה. אז בואו נראה, אנחנו חייבים לבדוק את הדבר.
זה הולך למקור.
נכון, נכון.
אז המשנה באה למקור ואומרת...
בוודאי, בוודאי. כי עובדה, יש לנו עובדות בשטח, ואם העובדות בשטח הן כמו שהן, מאב לבן, זה יותר חזק ממה שהנביא אמר יום אחד.
על סמך מה
המשנה? על סמך שמאב לבן, כל שנה ושנה, באותו תאריך, אנחנו צמים באותו יום.
אבל מאב לבן זה יותר הגיוני שזה יהיה טעות?
לא, להפך. זה הרבה יותר חזק. אני אף פעם לא אשקר לבן שלי. אני לא אגיד לו שביום הכיפורים זה בתשיעי. שום דבר, אין דבר כזה. אחד אולי, אבל לא עם שלם. במשך כל הדורות, שאבא אומר לבן שלו, והבן אומר לבן, והבן אומר לבן, זה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות.
בכל העולם, לא במקום אחד.
נכון, בדיוק. ברגע שיש בגמרא ויכוח בין תנאים, אחד אומר, אני, תסלחו לי כולכם עם כל ה... חיפושים שלכם, אני זוכר בסוכה של אבא שלי היינו עושים ככה, כולם שותקים, נגמר הסיפור, הלכת מותו. פשוט לא יאמן. אני מסכים איתך, תראי, אני כותב את זה בפירוש, פשוט לא יאמן. הגמרא מודיעה לנו מבלי להתבלבל שהייתה כאן טעות בדברי הנביא, ושלא צריך לחפש תירוצים. אמירה כזאת פשוט אינה נתפסת בשכלנו. הייתכן שנביא יתעה בנבואתו? הרי דבריו אינם אלא גילוי דבר השם. ואיך אפשר לטעות בשם השם? אני שואל פה שאלות, אני לא מבטר לעצמי. לא זו מיבד, אלא שאם נבואתו אינה משקפת את האמת האלוהית הצרופה, הרי שמדובר בנביא שקר. אז מה ירמיהו? הוא נביא שקר? חז ושלום. אתם מבינים? אני הולך עד הסוף, לא מפחד. אם אתה רוצה ללמוד, אתה צריך לדרוש. אתה צריך להיות אמיתי, לא לעשות כאילו.
אגב, הוא מקביל למשה בכל מה לאירועים שלו.
הגמרא ממשיכה ואומרת. עד שהתחלתי ככה להתעצבן, הלכתי לראות בהמשך. והגמרה הרגיעה אותי, או שהצבנה אותי קצת עוד יותר. מה אומרת הגמרה? משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות. באו ואמרו לו, נשבע בנך. כלומר, הבן שלך, חז ושלום, נפל בשבי. ונתקלקלו חשבונותיו. באמצע חשבונות של מלכות, הכל התפקשש לו. אמר, יעשה זה ראש לחשבונות. כלומר, גם אם הטעות שלי היא טעות, כן? מסתדר עם זה. כלומר, הוא מקבל קודם כל שיש טעות. תשימו לב מה אומרת פה הגמרא ברמז. מי התבלבל פה? הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. ייתכן דבר כזה? או שחכמים באים להודיע לנו משהו כל כך חמור שגם אצל הקדוש ברוך הוא זה מורגש עד כדי כך שדיברה תורה כלשון בני אדם, בשבילנו זה טעות בחשבון. אתם מבינים מה אני אומר פה? ואני רוצה להעמיק ברשותכם ולהבין מה קורה בדבר הזה. חשבונותיו של המלך השתפשו עקב הבשורה אודות בנו אהובו. מה זה אומר?
שהוא מושפע.
שהוא מושפע קודם כל, שהוא אוהב את בנו. שהטראומה שהבן עכשיו חווה, מי חווה אותה בבשרו? המלך בעצמו. לזה אני רוצה להוביל אתכם. לא אכפת לי אם יש חשבונות או אין חשבונות, הוא יתבלבל, זה לא העניין שלי פה. מה שחכמים באים להודיע לי פה, גם אם כל הסיפור הזה הוא שקרי, הוא סתם המצאה, גם אם הם בדו את זה, זה לא מעניין אותי. המסר הוא חד וחלק. כואב לקדוש ברוך הוא כשכואב לעם ישראל. עד כדי כך שאפילו החשבונות שלו מתקלקלים. המסר ברור, ישנם מצבים שהופכים את כל הסדרים הרגילים. כלומר, אני אגיד את זה בהפוכה, אם לא היה קלקול בחשבון, זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא ממשיך את סדר היום כאילו לא קרה כלום. ואז היינו באמת בוכים. לא הייתי מסוגל לקרוא את השיעור. זה מרגיע אותי מאוד שהקדוש ברוך הוא התבלבל בחשבונות שלו. מאוד. זה אומר לי שהקדוש ברוך הוא כל כך דואג למה שקורה לי, שהוא מסוגל להתבלבל כשהוא עושה חשבונות בקשר למלכות. אתם יודעים כמה זה מרגיע, איזו נחמה זו? עוד פעם, זה ביוד זין, אנחנו נראה מה העניין.
כן, אבל אתה אומר שהוא טעה פה בחשבון.
כן, טעה בחשבון, זאת אומרת... זה חשוב מבחינת מה שאנחנו עושים דה פקטו. כי כפי שהסברתי קודם, הזמן במטאפיזי הוא לא קיים. אבל כשדבר, כשאנרגיה חוצאת את העולם שלנו, זה כאילו יורד וחוצה את השכבת האוזון. מתי המאורע הזה חדר לעולמנו? זה חשוב מאוד לדעת. כי אם זה בטט או ביוד זין, זה משנה לי את כל הסדרים פה. האריזל קבע ימים שבהם אסור להתחיל בהם שום דבר. אחד מהם יוד זין בתמוז. כלומר, אם אתה רוצה לקבוע או להתחתן או לקבוע משהו חדש, לקנות רכב, אל תקנו אותו היום. למה? כי יש בחדירה הזאת, מהאינסוף לסוף, דבר שהתפקשש באיזושהי תקופה, שזה השאיר את חותמו לכל הזמנים, עד שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את הסדרים, שאנחנו נהפוך את הסדרים, כי הדברים ניתנו כבר אלינו, הלוחות פה. בסדר? זה כבר ההמשך. חשבונות של מלך, כן? חשבונותיו של המלך השתפשו עקב הבשורה אודות בנו אהובו. המסר ברור, ישנם מצבים שהופכים את כל הסדרים הרגילים. תקופות בהן אי אפשר להמשיך בסדרי החיים הרגילים. אסור להמשיך. כלומר, זה מסר אלוהים. גם אני, הקדוש ברוך הוא, לא ממשיך בסדר האלוהי שלי. אני מבלבל את הדברים, והחוסר סדר הופך להיות הסדר האמיתי. הבנתם? כלומר, ישנם זמנים בחיים שדווקא כשאתה לא מסודר, זה הסדר. כי אם היית מסודר בזמן שהעולם לא מסודר, אתה לא בסדר. אתם מבינים מה אני אומר? יש כאן השתוות הצורה האלוהית למועקה שמתפתחת בעולם הזה. זה חשוב מאוד לדעת. משברים כאלה מחייבים גישה מחודשת למציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מוסיף משהו שלא כתבתי, עושה בכוונה להתבלבל בחשבונות שלו, כדי להודיע לנו שגם אצלו הסדר השתנה. גישה מחודשת למציאות וסדר חדש העומד לפעמים בסתירה מוחלטת עם הסדר הבסיסי. דווקא הלא סדר הוא הסדר. חורבן בית המקדש אינו מציין חורבן של בניין. זה אירוע מזעזע את היקום כולו. כי מה זה בית המקדש? זה שגרירות אלוהית בעולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם סילק את כל השגרירים, הכריב את ה...
משכן שלהם.
אמבסדי, נגמר, אין כלום. כלומר, הקשר בין העולמות כאן הופך להיות מאוד מאוד בערפל, מאורפל מאוד. העולם שאחרי החורבן אינו העולם שקדם לו. כך מבטאים חז"ל בברכות נונטט את הטראומה הגדולה שבאה בעקבות החורבן. תראו מה הם אומרים: מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בתהרתה. כלומר, אין יותר רקיע. אתם חושבים שאתם רואים שמיים? היום אנחנו לא רואים כלום. זה דמוי שמיים, מה שאנחנו רואים היום. יש קניונים שמציירים לך שמיים על התקרה. כן. מי שהלך בלאס וגאס, כן. הכל שם חיקוי, הכל שם לא אמיתי. שום דבר לא אמיתי. אתה נכנס לאיזה מקום, אתה רואה שמיים, זה לא שמיים, סתם צבע. הבתים מקרטון. זה מה שיש לנו היום. אתם חושבים שזו מציאות אמיתית? מה זה רקיע? רוקה הארץ על המים, נכון? זאת אומרת שזה מה שבעצם עושה את ה... את האנרגיה, את ה... איך הייתי קורא לזה? יש מנגנון שהוא בעצם אלקטרומגנטי בין השמיים לבין הארץ, זה הרקיע. ואם זה לא טהור, אז זה מעביר לנו מסרים לא נכונים. שנאמר בישעיה, אלביש שמיים כדרות, הנה. מה אומר הנביא כדי לאמת את מה שהוא אומר, לחזק את מה שהוא אומר? השמיים של היום הם לבושים בשחור. דבר קודר, חשוך וסק אשים כסותם.
גוף של השמיים.
זאת אומרת שהשמיים באבל, זה מה שכתוב, נכון? בלבוש שק. לובשים בגדים שחורים, כמו אבלים, ובכלל הכל מכוסה בשק. שק ואפר יוצע לרבים. זו מציאות חשוכה שאינה מאפשרת עוד לראות את קשר החיים המחבר בין השמיים לארץ. הרי אתה רוצה לחיות בעולם הזה עם ערכים עליונים, אבל מה שאתה מקבל הוא לא נכון, אז מה אתה עושה? איך הערכים, למה הערכים העליונים לא חודרים לעולם שלנו בצורה ברורה? למה אנשים כל כך בורים? למה אנחנו חוזרים על אותן טעויות כל פעם מחדש? למה? בכלל ובפרט. למה אנחנו לא מבינים את הדברים שנראים לאדם הפשוט כל כך ברורים? מה? מה זאת אומרת הם לא ברורים? הם אף פעם לא ברורים. רוב הזמן הם לא ברורים. מדי פעם אנחנו מקבלים ברור. אני שואל למה? למה השמיים האלה, במקום להעביר לנו מסרים נקיים, כן? אתה רואה, מטושטש, מלוכלך. החשבונות מתקלקלים עד כדי הרפולם של גילויי הערכים השמימיים בארץ. הכל נהיה ערפילי. זו סטייה מן השורש, רבותיי. אנחנו בעולם ש... כשהוא לא מגלה את הערכים האמיתיים כפי שהם למעלה, הוא סוטה. והסטייה הזאת, מה היא עושה? מולידה בלבול נוראי בכל הסדר הבריא של המציאות. והבורא ממחיש בזאת את הרגשת הכאב של ישראל למעלה. כלומר, כל זה כדי להודיע לנו שהשמיים לא ממשיכים בניהול רגיל. גם בשמיים יש בלגן. זאת השכינה. אנחנו מדברים על השכינה. השמיים כאן זה החלק התחתון של קודש הבריא. בסדר? כמובן שבעצמותו אין שינוי, אבל בגילוי שלו, שזו השכינה, אז היא חובקת השפטות. היא בתוך ההשפע. השכינה בזבל. זה מה שכתוב. אני אומר את זה רק במילים מודרניות. לשון חכמים, חובקת השפטות. כן, מתחבקת עם ההשפע. זה לא יותר יפה. תאמינו לי. וכדברי הפסוק בתהילים, עימו אנוכי בצרה. אומר לנו את זה הנביא. דוד המלך אומר לנו את זה. אתם חושבים שאתם בצרה לבד? אני איתכם. זה מה שהוביל לשיבוש החשבונות ולאותה טעות גסה בתאריכו של החורבן. דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, בפשט עכשיו, ממש. התורה עושה בכוונה ומתבלבלת בכוונה, כמו שבן אדם מתבלבל כשיש לו בלגן בראש, כשיש לו בעיות וכל מיני צרות. ולכן, הכאב האנושי מורגש כביכול גם בשמיים. עם זה אני רוצה שנצא מפה. לא כדי להגיד לנו טוב, אז כולם סובלים. עוד מעט נראה למה. הכאב העליונים מתואר בדברי הנביא ירמיה, עכשיו עוד יותר גרוע מכל מה שאמרנו עכשיו. הנביא מתאר מה קורה שם למעלה. תראו מה הוא אומר. במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. עכשיו אני הולך לסיבה. מה זה, קודם כל, מה זה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה? אז הגמרא שואלת בחגיגה דף ה' עמוד ב', מהו במסתרים? מה זאת אומרת במסתרים? מה זה המקום הזה במסתרים? אמר רבי שמואל בר אוני, משמו של רב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא שבוכה בו ומסתרים שמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא הולך כי גברים לא בוכים, אז הם הולכים מסתתרים ושם הם בוכים. הקדוש ברוך הוא יש לו חדר שנקרא מסתרים, ושם הנפש שלו בוכה. לא יודע מה זה. הנפש האלוהית בוכה בחדר הזה.
הוא גילה לנו את זה בסוף שזה
בוכה.
הוא גילה
לנו.
אז למה זה
במסתרים? בגלל שזה לא במסתרים כמו שאתה חושב. זה חלק שנקרא מסתרים. זאת אומרת שיש מקום שנקרא כך, ותכף נבין, השאלה שלך במקום, כן? ששם הוא בוכה, אז למה הוא לא בוכה בגלוי? שיבכה בגלוי, למה הוא לא בוכה בגלוי? למה הוא צריך ללכת למקום הזה שנקרא מסתרים? במסתרים תבכה נפשי. עכשיו, זה לא מה שמעניין אותי עכשיו הכי הרבה. למה? האם הוא בוכה או לא בוכה? ואיך קוראים לחדר שהוא נכנס בו כדי לבכות?
מה אנחנו? מה זה?
לא, לא. למה הוא בוכה? מפני גבה. מה זה מפני גבה? ומה הוא מפני גבה? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב אבל. אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתלה לגויים. אתם שומעים טוב? הקדוש ברוך הוא בוכה בגלל שאנחנו, עם ישראל, למטה מאבדים את הגאווה הלאומית שלנו. בשביל זה, רק בגלל זה הקדוש ברוך הוא בוכה. אף פעם לא תראה שהקדוש ברוך הוא בוכה בגלל שמישהו לא שמר שבת, אף פעם לא תבכה בגלל שמישהו לא הניח תפילין, בגלל שמישהו לא אכל כשר, בגלל שעם ישראל עבד עבודה זרה, שום דבר, אף פעם לא ראינו דבר כזה. רק על דבר אחד הקדוש ברוך הוא בוכה, וחכמים אומרים לנו את זה. מפני גבע, מפני שאין לנו גאווה לאומית, כי אנחנו לא יודעים מה זה גאווה לאומית. איבדנו אותה, וכשאתה מאבד אותה, היא ניתנת לגויים. רבי שמואל בר נחמני אמר, גבה, גבה מלשון גו, גו מלשון או גאווה וגם דבר פנימי. כלומר, הדבר הפנימי ביותר בישראל זה הגאווה הלאומית. מפני גאוותה של מלכות שמיים שנתלה. כלומר, אם לא הבנת, אז בא רבי שמואל ונותן לך את השכבה השנייה, הוא אומר לך, אתה יודע מה זה בכלל גאוותם של ישראל? זה המלכות, מלכות שמיים, זה אותו דבר. הרי איך הקדוש ברוך הוא גאה? גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר. מה זה הגאווה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בה? תענו לי, זה לא שאלה רטורית. אנחנו, עם ישראל! כשאני מגלה כוח, עוצמה, אומץ, גבורה. מה? בסדר. אז אני אומר, למה זה חרב? אנחנו עכשיו אחרי חזרתנו לארץ ישראל. אבל זה זמן חורבן. אני עכשיו לומד על מה קרה בי"ז בתמוז. כשהגאווה הלאומית של ישראל נשברת ומושפלת, שזה מה זה אומר? זה הבסיס לכל הגלות. הבסיס לגלות זה שנעלמה הגאווה הלאומית. והבסיס לגאולה זה שהגאווה הלאומית חוזרת.
עוד לפני שחרב הבית, כאילו, איבדנו את הגאווה הלאומית?
בוודאי. ברגע שאתה כבר שוכח, ברגע שהפכת את היהדות לדת, אתה כבר בשפל המדרגה, בלי להרגיש. קיבלתי מכתב ממורנו ורבנו הצדיק, רבי משה אהרון הכהל, שבו הוא אומר לי, כן, בפעם הראשונה, אני כבר מתכתב איתו, לא יודע כמה שנים, טובות, פעם הראשונה הוא כותב לי, 1948, ראשית צמיחת גאולתנו. אתם לא יודעים מה קורה לרב מאז שהוא כתב לי את המכתב הזה. אתם לא מבינים. כל האנשים בעדה החרדית יורדים עליו, אני רוצה לקרוא לכם. הם יודעים כי הוא כתב את זה לכמה דברים. לכמה אנשים. זה המסר שאני מקבל מהשליח שלו. רבי יואל שלום, מה שלומך? עכשיו התחילו לתקוף את הרב שהוא ציוני, כי הוא חשבן את הגאולה מיקום המדינה, ואומרים שהוא עכשיו שייך לערב רב. כלומר, אנשים שכל החיים שלהם, הצדיק, 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 ברגע שהוא אמר להם משהו שהוא פית, פתאום נוגד את מה שהם ערב רב. אז אמרתי, הגאווה הלאומית חזרה, אבל לא אצל כולם. יש אנשים שעדיין חיים בגלות. בארץ ישראל. עם מנטליות גלותית.
שאלה אולי, אני לא הבנתי בדיוק. אפשר להגיד שאומרים לחמאס הפסקת אש, זה גם להביא את קצת של הגאווה הלאומית?
אני לא יודע, זה יכול להיות טקטי. זה יכול להיות טקטי. אם זה לא טקטי, כן. אם זה לא טקטי, בוודאי שכן. אם זה טקטי, אז הוא חזק מאוד. אין לי מה להגיד, אפילו ממש תרגיל חבל על הזמן. בוודאי. לעשות הפסקה כאילו הוא יודע שהם לא יעצרו, ואז הופ, להתחיל מחדש עם גושפנקה מחודשת. בסדר.
נחכה לזיין הבא.
עכשיו. מי שנותן כוח לרע, נותן מציאות לרע. כן, קדוש ברוך הוא. נו, אז מה? נכון? אז זה משנה. לא, הרע הוא לא מציאות, הרע הוא פוטנציאל. לא, לא.
כשאני משחרר, אז
אתה הופך את זה למציאות. הרי הפסוק אומר בפירוש, יוצר אור ובורא רע. איפה נמצא הרע? בעולם הבריאה. בריאה זה עדיין לא יצירה. זאת אומרת שמי הופך את הרע למציאות? האדם. הרע הוא פוטנציאל. בני האדם הופכים את הפוטנציאל שנקרא בלשון הקבלה בריאה ליצירה ועשייה. בוודאי. אנחנו לוקחים את הדבר הזה שהוא נמצא בפוטנציאל בלבד והופכים אותו על ידי היצר לעשייה, רע, אז בשלום.
אבל יצירה
זה עדיין מלכים. בסדר, לא חשוב, אבל שם מה מתחיל היצר? יצר הרע זה מתחיל בעולם היצירה. שלקח מדרגה מבריאה ועשה אותה מציאות. הפך אותה למציאות.
ואנחנו
שולטים על המלכים. בוודאי. בפנימיות אנחנו הרבה יותר גבוהים. וישלח יעקב מלאכים. איך יעקב יכול לשלוח מלאכים? כשהגאווה הלאומית של ישראל נשברת ומושפלת, מתעורר בכי בעליונים. רק על זה הקדוש ברוך הוא בוכה. שום דבר לא ראינו בגמרא שהקדוש ברוך הוא בוכה על משהו אחר. מעניין מאוד. התיאור הזה שייך כמובן לעולם המושגים האנושי שהקדוש ברוך הוא בוכה. זה לא שייך בעליונים, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא בוכה, זה שייך למושגים שלנו. אך המסר בעינו עומד, והוא בא ללמד שהחלל נוצר בעקבות החורבן, והוא משבש את כל המערכות. וסברתו של רבי שמואל בר נחמני שכל זה נובע מנטילתה של מלכות שמיים, הרי זה פועל יוצא של השפלות, של השפלת הגאווה של ישראל, שהרי אין גילוי מלכות שמיים בעולם, אלא דרך גילוי מלכות ישראל וגאוותו. כלומר, אם אתה רוצה מלכות שמיים בעולם, זה חייב לעבור דרך מלכות ישראל. כמו שאומר תנא דבאליהו, כלומר אליהו הנביא, בכבודו ובעצמו, זכותו תגן עלינו, כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודם של ישראל חבו. דבר אחד, כשמלכות ישראל נופלת, ניטלת גם מלכות שמיים. החידוש בדברי חז"ל הוא שלמרות הידיעה שהכאב מגיע בסופו של דבר לאנשים הפרטיים, בסופו של דבר אנשים פרטיים סובלים, נכון? הם בכל זאת בוחרים להדגיש, חז"ל, כן? דווקא את הסיבה השורשית שהיא רמיסת הגאווה הלאומית של ישראל. מה, הם לא יודעים שאנשים סובלים? לא. הם יודעים. אבל הם מתייחסים בכוונה תחילה לכל מה שקשור למלכות. ואני אביא לכם גם כן ראיה. חורבן הממלכה והמקדש הם תוצאה של אובדן כבודם של ישראל. הנה, תיאורו של הנביא ירמיה בפרק האחרון של ספר מלכים מיוחס לגורלו של המלך צדקיה ולבניו שנשחטו לנגד עיניו, עברו את המלך והוא עוגלה לבבל. למה חז"ל, למה ירמיהו הנביא מדבר רק על המלך ועל הבנים שלו? יכול היה הנביא לספר על רבבות בני ישראל שנרצחו באותה שעה, כמובן במסכת גיטין, יש שם חשבון שזה מיליונים. למה לא כתוב שאנשים פרטיים מתו? למה הנביא מתייחס רק למלך? למרות זאת, הנביא בוחר להתייחס דווקא לגורלו של מלך ישראל. מדוע? מפני שכל המשברים וכל הרציחות אינם אלא תוצאה של אותה סיבה עיקרית, אובדן המלכות מישראל. הכל בא מאותו מקום. אם התיקון נעשה במקום המרכזי, הנקודתי, הראשוני, כל השאר זה ברפואה. אבל אם שם אתה לא מתקן, אז בוודאי שכל השאר הולך ונשבר. תאריך י' ז' בתמוז אינו בא לציין את בקיעת העיר בלבד. זה העניין. אנחנו מתקדמים לסוף השיעור. אלא בעיקר הוא בא לתאר את בקיעתה של ירושלים של מעלה, לא של ירושלים של מטה, שבעקבותיה נעשה העולם חשוך וחלש וכולו הזדעזע. זה הסוד. חכמים באים לתאר לנו מה קורה שם למעלה בעולמות העליונים. זה הולך קצת לכיוון שאמרת, עוז. עוזי. שבירת הלוחות בי"ז בתמוז היא הסדק הראשון בהיסטוריה הלאומית של עם ישראל. לא הסדק הראשון סתם, בהיסטוריה הלאומית. כשכבר נעשינו לעם. שבירת עצם שמימי, אין, הלוחות זה עצם שמימי, נכון? יכול להתפרש באופנים שונים. או שזה מדכא את האדם, או שלהפך, זה מרומם אותו להבנת הרצון האלוהי לתפוס חלק במשברים השונים של ישראל, כי בצרתם לא עצר. ולהגיע לתבונות דקות יותר הרואות במשברים את הזירה הנחוצה לצמיחות מחודשות בחיי העם ובחיי הפרט. כלומר, אם אתה לא רואה את זה בצורה כזאת, אז כל משבר בא ועוד שם לך עוד שכבה והורס אותך לאט לאט. אבל כל משבר, כמו אישה שיושבת על המשבר, זה בשביל מה?
להוליד.
בשביל הלדת. אם לא, אז המשבר היה חינם. אז הסיטואציה הזאת הייתה חינם. אם אנחנו יוצאים מהסבב הזה בלי להפיק מסקנות אמיתיות לעתיד שלנו, אז בשביל מה זה היה עוד פעם? להגיד לנו שיש לנו כיפת ברזל?
אולי
בטט
זה היה
פקידה
של
ירושלים
מטה,
ואז שישה ימים מפריד
בין העולם
העליון לעולם. לא, לא היה טט בכלל. הוא לא בסיפור.
בראשון.
הוא לא בסיפור. טט לא בסיפור. זה קלקול חשבונות של הקדוש ברוך הוא. לכן לא תצייני בכלל את התאריך הזה. את מציינת טט בתמוז? כלום. הרי שבירת הלוחות, עם כל הכאב שיש בה, הניבה בסופו של דבר תוצאה חיובית בגילוי הלוחות האחרונים. נכון? נשברו הראשונים. לא רק שהם לא נעלמו, משה שמר גם את השבירות, את השברים. גם קיבלנו את הלוחות השניים, שהם הרבה יותר קרובים למדרגת האדם, לתורה שבעל פה. הצער עצמו הוליד נחמה שיש לברך עליה, ועובדה זו באה לחזק בנו את האמונה שכל מצב בחיים ואפילו המורכב גונז בתוכו משמעות פנימית וסיבה עמוקה. זאת ועוד, המשבר מפנה גם זמן איכות. תראו כמה זמן יש לאנשים היום. מכריחים אותם, הם לא הולכים לעבודה, פחות עושים דברים, יותר נמצאים במשפחה, יותר נמצאים בממד, כן? זה זמן איכות. זה זמן איכות. זה הזמן שצריך לעשות בו חשבון נפש הגדול ביותר. לא סתם להעביר את הזמן עד שזה יפסיק בחוץ. אלא להפך, אם כבר אנחנו פה, אם כבר אני מרותק למיטה, אני צריך לעשות חשבון נפש, כי אין לי זמן אחרת. אני רץ ממקום למקום. זמן שנתמנה מכל השידורים הפחות חשובים באותו רגע, לטובת הנושא המרכזי הגנוז במשפר, ושאותו יש להבין כדי להפיק את התועלת המרבית לצורך התיקון. למשל, ישיבת השבעה בבית האבלים מכריחה את בני הבית להתפנות מכל הנושאים האחרים. זה איש עסקים, חבל על הזמן, אתה לא רואה אותו, אפילו אי אפשר להתקשר אליו. עכשיו הוא כמו ילד קטן, יושב פה שבעה ימים עם גרביים, הוא יחף ולא זז, עם האחים והאחיות שלו. מי הכריח אותו? יש כאן הכרח. מכריחים אותך להתפנות מכל הנושאים האחרים לטובת חשבון נפש מעמיק ומחודש ביחס לעיקר ולתפל בחיים. דווקא בזמנים של חושך מופיעים הבדלים דקים שלא נראו לאור היום. דווקא. הרי איך אתה רוצה לראות נקודות של אור? דווקא בזמן חשוך. באופן פרדוקסלי מאפשר החושך לזהות ניצוצות קטנים של טוב שקשה לראות אותם בעוד גדול. מכת חושך שקדמה ליציאת מצרים היא דוגמה מצוינת. דווקא במכת חושך ניצלו ישראל את מצרים וביררו מהם, ממש בירורים, לקטו מהם את חלקי האור השייכים להם שהיו שבועים בגלות. אז עוד פעם, אם אני נשאר ברובד הסיפור הפשוט שהייתה מכת חושך ואז אמרו לי לך תביא איזה משהו כדי שתצא ממצרים עם איזה כלי, משהו כי אין לך כלום. נו, אז באמת, מי שלומד את התורה ברמה כזאת, חבל על הזמן. חבל על הזמן. מה דודך מדוד היפה בנשים? צאי לך! אומר הבן איש חי, מי שלומד תורה ברמה כזאת, אומרים לו לצאת מגן עדן. תחזור בגלגול, לא עשית כלום בעולם הזה. אותו דבר ביאתנו לעולם הזה. הרי בשביל מה באתי לעולם הזה? כדי ללקט ממנו את הניצוצות, את כל מה שאני יכול. ואת רוב הזמן אני מעביר בשידורים שלא שייכים בכלל, אבל בכלל, למדרגה האמיתית. אנחנו בעולם הזה מתעצבנים, כועסים, רבים, רצים כל היום ממקום למקום, מתרוצצים. ובוא נשאל את עצמנו את השאלה האמיתית, האם עד עכשיו התחלתי בכלל לטפל בעצמי, באמיתי, במה שבאתי לעשות פה? באתי בשביל כל המריבות הקטנות האלה, בגלל כל הסיבוכים הקטנים האלה? בשביל זה באתי? הרי גם בשביל זה יזרקו אותי משם, ויגידו לי, אז אתה התבלבלת לגמרי. עוד דוגמה, בימי שמואל הנביא, כאשר השיבו את ארון האלוהים למחנה ישראל, כן, אתם יודעים שחטפו אותו, הם אוהבים לחטוף, הפלישתים.
לא חדש.
החזירו את זה. בני ישראל החזירו את הארון. הוא לא הוכנס מיד אל בית המקדש. אתם יודעים כמה שנים השאירו אותו בחוץ? 20 שנים. 20 שנים חלפו עד השבתו לירושלים. למה? חשבון נפש. אני לא חוזר למצב הקודם כאילו לא קרה כלום, זהו, נגמר. לא. אם קרה דבר כזה, אל תחזור למסלול מיידית. שב, תחשוב. למה זה קרה?
מה הביא אותך למצב?
מה הביא אותך למצב הזה? עכשיו אם תחזור לא עשית כלום.
אז אנחנו לא בונים את בית המקדש השלישי כי אנחנו לא תחשבו.
יפה מאוד. העיכוב היה נחוץ לאומה. כלומר לחשבון נפש לאומי מחודש לפני החזרה לשגרה.
אז אין שגרה אחרי.
בוודאי שאין שגרה.
אחרי זה אסור לך לחזור לשגרה.
בוודאי.
חייב לעשות שגרה.
נכון, גם זה, גם זה נכון. אני אומר חזרה לשגרה זה לשון בני אדם של היום. אבל אסור לחזור לשגרה.
בסדר חדש.
אתה במקום אחר, זה שגרה, עליונה יותר. חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. היום. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה 2000 שנה היינו בחוץ? זה שיבה של 2000 שנה. ישבנו שבעה, 2000 שנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 2000 שנה לחשוב. יש אנשים שזה לא מספיק, הם ממשיכים. כן? כתבו אליי היום מלא מצרפת, כי מסכנים, סגרו אותם באיזה בית כנסת בפריז, זה 5,000 מוסלמים, והם היו בתוך בית הכנסת. היי היי, אז כתבו לי ככה, וואו, איזה פחד, פחדנו, ראינו מה קורה בפריז, עם כל השוטרים, ועם כל העשן. וכתבתי להם, חמורים מארץ החמורים שכמותכם. אתם לא סגורים בתוך בית כנסת, אתם סגורים בתוך מסגד אחד גדול. הגלות כבר נגמרה, ואתם שם משחקים בילדים בגנון, בעוד שהשחקנים האמיתיים נמצאים פה עם, עם האמת הצרופה שנמצאת פה. על מה אתם מדברים בכלל? אתם לא מתביישים בכלל לכתוב לי אס-אמס על דבר כזה, או מייל על דבר כזה?
למי סימסור?
חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות נכללת באותה מערכת עיקרית של גילוי מלכות ישראל, אשר דרכה תתגלה מלכות שמיים. זה מה שאנחנו עושים היום. 2000 שנות חשבון נפש עמוקות וכואבות היו נחוצות להם לישראל כדי שיפנימו ויתקנו את סיבת החורבן. 2000 שנים כדי להגיע אל ההחלטה שלא לחזור עוד על הטעויות שבעיקר.